וכן הדבר, אתם רואים? דיברנו אתמול על האינסטינקטיביות החברתית של העמים, שהם דומים קצת בהתנהגותם לחיות של הג'ונגל, שכל אחת יש לה אינסטינקט הישרדות, וזה מתראה במלחמות, וזה גם מתראה במלחמת האמונות והדעות, שכל עם הוא שומר על עצמו, וכל דת וכל גזע וכו'. לכן יש מלחמה כל כך קשה, האלילות הרגישה בישראל, ביהדות, את האויב הכי גדול שלהם, מכיוון שהם מבקשים מהחיים בדיוק ההפך ממה שישראל, הם מבקשים את שלטון הרע בעולם, והיהדות את שלטון הטוב בעולם. לכן יש פה מלחמת עולמים, אבל זה דיברנו בעריכות אתמול, אז נמשיך מאיפה שהפסקנו, וכן הדבר, ככה שם סיימנו, נצודק. אני זוכר נכון, וכן הדבר? וכן הדבר הולך בכל הסדרות ובכל המצבים, נכון? מלחמת הקיום עושה את דרכה, כי בעולם החומרי גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות, בכל תוקף והכרה פנימית, מלמדתי קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם, בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחולות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים מהמון, הולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. עוד פעם, וכן הדבר הולך וכן, בכל הסדרות ובכל המצבים. חיים על פי הטבע, על פי האינסטינקט של העמים. מלחמת הקיום עושה את דרכה, כי בעולם החומרי גם בעולם הרוחני יש תיאוריות סותרות, יש תיאוריות, דתות סותרות, בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדתי קיבוצים רבים בהמון בלתי מלומד לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית. כלומר, להיזהר מהשפעה זרה. מהשפעה שהיא לא מתאימה לעם הזה. כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית, כמו שבעל חיים נזהר שלא יטרוף אותו, בעל חיים אחר וכדומה, ככה זה גם בעולם האמונות והדעות. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאת אל החיים ומחולות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון. מה הכוונה פה? זה לא מתחיל מקורס ששמעתי באקדמיה, ולכן אני עכשיו יוצא למלחמה. אם אני עכשיו יוצא למלחמה בגלל ששוכנעתי בהיגיון הרציונלי שזה נכון, אז אולי אני שוכנע אחרת. אולי יבואו לי ספקות גם כן הגיוניים באמצע, אלא עם יוצא למלחמה, מלחמה רוחנית, מלחמה תרבותית, מלחמה ממשית עם תותחים וטנקים, מכוח אינסטינקט הישרדות, ואחר כך יבואו חוקרי נפש וטבע עמים, כל מיני פילוסופים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים מהמון. זאת אומרת, זה בעירת האדם, תכונת הנפש, ההרגשה הכי ביטנית הזאת, הכי יסודית, משם זה מתחיל. אחר כך המחקר, המדע ידבר על זה, יערוך את זה, יחקור את זה וכו'. עידן, תגיד, יש מצב שאולי אתה מנסה שם לשפר עמדות? כן, להפעיל את זה, אולי זה לא פועל, די חם פה. תודה רבה, ערוכתי, אולי זה כן פועל. טוב, ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות וכפי האפשר ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו. וגם אני קראת סוף הפסקה, וגם המשפט והצדק על ימינן, כי לא הן מעמידי החיים הקיבוציים. בכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה לו, המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו ותחבולות יעשה לו מלחמה. אז עוד פעם, עבדה יבשם. יבשם אצל הרב, הכוונה ישכלל, יגרום להתעלות את הנטיות הטבעיות. הוא יכול קצת לעדן אותם, קצת לרומם אותם, את הנטיות הטבעיות, הטבעיות של ההמון. וכפי האפשרי, ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית, ייתן איזה אידיאולוגיה של האומה, ייתן לזה אולי איזה צידוק מוסרי, אבל לא יעקרן ממקומן. כלומר, המדע הוא יכול טיפה לטבל, טיפה לרומם, טיפה לתת איזה דוגמה שכלית כזאת, איזה אג'נדה כזאת, אבל הוא לא יכול לעקור משהו שהוא עצם החיים. המדע הוא לא יכול להפך את הכל, אתם מבינים? רצית לשאול משהו? דוגמה? למשל, היטלר, ימח שמו וזכרו, בספרו מיין קאמפ, הוא ביטא בעצם את האינסטינקט הגרמני האכזרי. כבר יוליוס קיסר, הוא כותב על הגרמנים שזה עם אכזרי. והאנטישמיות שהנצרות החדירה במשך 2000 שנה, היא רק הייתה צריכה לבוא, רק הייתה צריכה איזה מקה בפטיש כזה שינסח את זה בצורה של אויב רוחני, כמו שראינו אתמול, שזה מלחמת אלים בין אל הטבע ואל המוסר, ככה הוא ניסח את זה. הגרמנים הם מאמיני אל הטבע, כלומר הם חיים בצורה טבעית, הם חיים את עצמם, אל תעצור אותי, אל תגידי שיש אמת, תן לי לחיות עד הסוף, אני חייב להביע את עצמי, ועוד עם איזו תיאוריה דרוויניסטית פילוסופית כזאת, של הגזע הארי, זה הגזע הנבחר, והגזע היהודי זה הגזע הירוד, וכל מיני הזיות כאלה מטורפות, אבל זה בעצם ביטאינס את האינסטינקט הגרמני, את האנטישמיות שהלכה שם ברחוב, וגם הפולנים מצאו את זה כמוצא של הרב, והאוקראינים השתתפו בזה וכולי, זה ביטא את האינסטינקט, בסדר? אם הוא היה בא עכשיו וכותב ספר על זה שצריך לאהוב כל יהודי, נגיד, זה לא היה חודר. זה לא היה יכול להפך את הנטייה האנטישמית שהלכה שם ברחוב. בסדר, הייתה שנאת זרים עזה. עד היום יש שם שנאת זרים עזה. ושנאת יהודים זה היה, כאילו, מבחינתו הפתרון הסופי לכל סבל העולם. למום הגדול שהיהדות הביאה לעולם זה המוסר. אתם מבינים? הוא ביטא את רוח ההמון, הוא שכלל אותה. בסדר? הוא הוריד אותה עוד יותר. בסדר? שכלל במובן של ירידה פה. בסדר? או תבוא, אתן לך דוגמה הפוכה. נגיד, הרעיון של פרס. שמעת פעם על שמעון פרס? כן? הוא הקים מרכז פרס לשלום, והרעיון שלו זה שאם אנחנו נקים אקדמיות כאלה וחיי רווחה לערבים וכו', אז הם יהיו אנשים תרבותיים, שאוכלים ככה עם סכין ומזלג, ומנקים את ה... Oh, delicious! והם יתנהגו בצורה הגונה, הם יבואו איתנו לקונצרטים של הפילרמונית, ונחיה איתם חיי אהבה ואחווה ושלום ורעות. אתם מבינים? פשוט הם במצוקה, הם מצוקה כלכלית, הם מרגישים עם כבוש, אנחנו צריכים פשוט לבוא לקראתם ולדאוג שם להשכלה, וחיי רווחה, והכל ממילא הסתדר. עד כאן לשונו הזהב. לכן אנחנו נלמד את החקלאים שלהם כיצד, שמעתי פעם שהוא עשה קורס כזה לחקלאים ערבים, איך להוציא יותר טונות של טוטי מהשדות שלהם, איך הוא בא, ואז זה ייצור שלום כלל עולמי. אתה מבין? אבל הרב אומר שזה לא עובד כך. בסדר? גם לא אם תפיץ שם ספרים, על, זה לא ילך. זה לא, זה טבוע אצלם כל כך עמוק, מאז ומעולם זה היה ככה. תקרא על מאורות תרפת. היה שם חאג' אמין אל-חוסייני, הוא היה המופתי של ירושלים. הוא הדליק את כולם סביב הר הבית, שאנחנו רוצים לבנות את בית המקדש, והוא קבר שם אז את השליט של ה... הוא קבר בהר הבית. את השליט אז של, של הממשל הפלסטיני, והוא הדליק את כולם, ובכמה ימים רצחו כל כך הרבה יהודים, אבל היה הכל, אתם יודעים, אנשים שהם גרו אצלנו, הם למדו, היה יחסי אחווה וכו', בבת אחת רצחו ביום אחד 88 איש בחברון ו-22 בצפת, ואחר כך, ושרפו שדות, אחר כך היה המרד הערבי, והיה כל הזמן, כל אורך כל השנים, התנגדות. בסדר? האמת שכל מזרחה אני יודע את זה שבתורה, באסלאם, בקוראן כתוב שהעולם מחולק לשניים, לדר אל אסלאם ודר אל חרב. החלק דר אל אסלאם זה החלק של העולם שכבר האסלאם שולט בו, ודר אל חרב, אזור המלחמה. כלומר, החלק של העולם שהאסלאם עדיין לא שולט בו. אתה מבין? אז אתה באמת חושב שעל ידי זה שתביא אותם לאקדמיות, והם ילמדו שם מדעי המדינה, וילמדו שם אנגלית, וילמדו שם רוקחות, אז אתה תעדן את הנטיות הטבעיות שם? זה הזיה. זה פשוט הזיה. בסדר? זה... שמה? הנטייה הטבעית פה זה שהאויב הציוני, אנחנו נמחק אותו עד שלא יישאר פה יהודי אחד. הבנת? זה הנטייה הטבעית. אתה חושב שאתה תלמד אותם להפיק יותר טוטים ותיקח אותם לתיאטראות, אז אתה תעדן את הנטייה הטבעית הזאת, אז אתה לא בכיוון, חביבי. לא בכיוון בכלל. זה שייך פה כבר לאמונה, או לנטייה טבעית. הנטייה הטבעית פה והאמונה הן מתערבבות גם ביחד. זה, מאז ומעולם היה ככה. זה... כל הגלות סבלנו מהדבר הזה. אז המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי אפשר... אתם יודעים, אני אקריא לכם עוד פעם, זה הפעם השלישית שאני מקריא את זה, אבל פשוט המשפט הזה הוא כל כך אותנטי לפסקה הזאת, שאני אקריא אותו... שיעור שלישי ברציפות, מה שאמר ריכרד וגנר, המלחין הגרמני שחי בתקופת היטלר, ימח שמו וזכרו, מוזיקה קלאסית, הוא כתב ככה, ההיגיון הרציונלי והמוסר הליברלי אומר לי שהיהודי שווה לי, אבל האינסטינקט שלי מתקומם על זה. מה יותר אותנטי ובר תוקף? ההיגיון היבש או דם חיי? זה פשוט, זה הפסקה. אתם מבינים? אי אפשר לעקור את דם חיי בעזרת היגיון רציונלי. זה לא יעבוד. זה בעיה. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות וכפי האפשרי, ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית, אבל לא יעקרן ממקומן. אתם מבין? העמים הכי מגועצים, הם בבת אחת מתפרצת בהם, מהם חיית האדם. כי עצומות הם ממנו. וגם המשפט והצדק על ימינן. מה זה המשפט והצדק? משפט והצדק פה, לא במובן, בדוגמאות הרשעיות שהבנו, אלא במובן הזה שעם, הוא יש לו אינסטינקט הגנה על עצמו. בסדר? הוא צודק. כי אלו הן מעמידי החיים הקיבוציים. אם כל אחד עכשיו יפלוש אלינו, או יכיל עלינו איזה אימפריאליזם תרבותי כזה, אז, או יקפה עלינו את חייו, כמו שהיה שהיוונים ניסו לקפות עלינו את התרבות שלהם, ואחר כך הרומאים, וגם היום זה ממשיך. נסים לכפות עלינו, תכף אנחנו נדבר על היהדות. כל מיני תרבות זרה לנו. כי אלו הן מעמידי החיים הקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו, מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות, יעשה לו מלחמה. מגן על קיומו. כמו יש סיפור, עד שלא הבאתי את המקור, שכחתי להביא את זה. על פפוס בן יהודה, שהוא אמר לרבי עקיבא, הרומאים הם אסרו ללמד תורה, ללמוד תורה, ללמד תורה ברבים וכו'. ופפוס בן יהודה הוא ראה את רבי עקיבא שהוא עומד ומקיל קהילות ומלמד תורה וכו'. ואמר לו, אתה לא מתיירא מן המלכות, כאילו מה אתה עושה וכו'. הוא אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שעמד על שפת הנער, הנחל, ואמר לדגים, למה אתם פה בנחל ואתם צריכים להימלט? אני אומר את זה בלשוני, כי לא הבאתי את הגמרא הזאת. מה? למה אתם פה בנחל, במים, צריכים כל הזמן להימלט מהמצודות של הדייגים וכו'? בואו, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור בשלום, אני ואתם, כשם שגרו אבותינו ביחד מאז ומעולם. אז אמרו לו, טיפש, מה במקום חיותנו אנחנו נמלטים, כל שכן במקום מיטתנו. כלומר, התורה זה עצם החיים שלנו, פה אנחנו נמלטים בשביל לקיים אותה, אבל כי זה עצם החיים שלנו, כל שכן שאנחנו לא נרצה ללכת למקום מיטתנו. בסדר? לבחור בעצמנו איתה. לימים נתפסו גם פפוס בן יהודה וגם רבי עקיבא למלכות. אמר לו פפוס בן יהודה, אשריך רבי עקיבא שנתפס לו, פפוס בן יהודה היה כזה כמו מתייוון, אבל בתקופת הרומאים. מתבולל, שיתף פעולה עם המלכות וזה. בסוף תפסו אותו גם כן, והם היו ביחד בבית הכלא. ואמר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. כאילו, שניהם הוצאו למיטה, אבל זה על זה שהקיל קהילות ברבים, וזה על דברים בטלים. בסדר? יפה. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. זה אולי היה הסיפור הזה על פפוס, הקדמה למה שנקרא עכשיו. קודם שיבערו לה כל פילוסופיה וכל היגיון, מהי? אנחנו לא צריכים שינסחו אותנו בצורה מדעית. אנחנו מכירים את עצמנו בהכרה טבעית. להערה של האלוהות, אולי נקרא את כל הפסקה הזאת, להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה ומהירה, ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל, והשלמה טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה עצמי בהרצאה היסטורית, זאת היא כל מגמתה. אולי, תראו, אני אסביר את זה. זאת אומרת, היהדות היא, אנחנו יודעים את התעודה, את המטרה, את הסיבה שלמענה אנחנו נוצרנו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו מרגישים את זה כי זה עצם חיינו. אנחנו חיים את הדבר. אנחנו לא צריכים עכשיו שאיזה חוקר פילוסופי יסביר לנו מה אנחנו ונתיישר לפי זה. ואם אנחנו כן במצב הזה, אנחנו סימן שאנחנו במצב קשה ביותר. כמו אדם שעבר תאונה קשה ועכשיו שולפים לו פתקים, אומרים לך, קוראים לך יוסי. 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 זה מצב קשה. להערה של האלוהות בצורה יותר תאורה, ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל. זה מה שאנחנו מבקשים. הערה של האלוהות, כלומר, לחיות את אור השם, לחיות את האלוהי, להפיץ את האידיאלים האלוהים על פני כל היש, לחיות אותם ולהפיץ אותם. בצורה יותר תאורה ומהירה בקרבה פנימה ובעולם ובחיים בכלל, בכל מערכות החיים. אנחנו חפצים לחיות חיים אלוהים, חיים מוסריים, חיים של קודש, חיים של חוכמה, חיים שלמים, של דבקות בהשם, קרבת אלוהים. והשלמה טיפוסה הלאומי הזה, על פי רוחה העצמי בהרצאה ההיסטורית, זאת היא כל מגמתה. ורב פה הוא קצת מגדיר את היהדות במידה מסוימת, כן? מה המגמה של היהדות? לחיות את האלוהי, כן? להשלים את טיפוסה הלאומי הזה, על פי רוחה העצמי בהרצאה ההיסטורית. כלומר, אנחנו לא עובדים את השם רק בצורה פרטית, אלא בצורה לאומית. זה חידוש גדול, כי אין עוד עם כזה. על פי רוחה עצמי, כלומר, אנחנו חיים את חיי נשמתנו. אנחנו לא חיים איזה ציוויים חיצוניים לנו, אלא אנחנו חושפים את עצמיותנו האלוהית במקום שזה אפשרי לחיות ככה. איפה זה? זה בארץ הקודש. שם הקודש הוא שופע. שם אנחנו חוזרים לקומתנו האמיתית. זאת היא כל מגמתה, הכונניות, הכונניות, סליחה. המעשיות שלה באות למלאות את מלאכת הצינורות. של אדם ימלא דבר היחס של הזלת שפע תל החיים מהידיעה האלוהית הטהורה אל הידיעה הלאומית שלה ברוח, בשכל ובמעשה, לא רק בחיי כל יחיד כי אם בייחוד ובחיי הלאום כולו. זה ברור מה שכתוב, אז אני אמשיך. ישנם הכונניות המעשיות שלה. מה זה הכונניות המעשיות שלה? הכוונה המצוות. הם כאן להופעת אור הקודש, אור השם. כונניות מעשיות. יש מצוות פרטיות, יש מצוות כלליות. מצוות יישוב הארץ, כיבוש הארץ, להקים פה בית מקדש, עבודת הקורבנות, להקים פה מלכות המשיח. הכונניות המעשיות שלה, שאנחנו צריכים להילחם עליהן לפעמים. צריך למסור את הנפש לעלות לארץ, צריך למסור את הנפש על להחזיק את הארץ בידינו, להרחיב את גבולותיה על פי הגבולות התנכיים, ארץ ישראל השלמה. זה נקרא, כל זה כונניות מעשיות. למה הן באות? הן באות למלאות את מלאכת הצינורות שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפע תל החיים מהידיעה האלוהית הטהורה אל הידיעה הלאומית שלה. כלומר, הכונניות המעשיות, אנחנו מכינים את הכלים הלאומיים וגם הפרטיים, אבל פה הנושא יותר זה הלאומיים, שעל ידם, על ידי המצוות הללו, תופיע האידאה האלוהית הטהורה, כלומר הרעיון האלוהי העומד ביסוד האומה הישראלית, ברעיון הלאומי, ברוח, בשכל ובמעשה. כלומר, אנחנו חפצים לחיות חיי לאומיות שהם כולם גילוי הקודש. מדינה שהיא כולה אור השם, כמו בימי דוד המלך ושלמה המלך, שהמשפט והצבא והתעשייה והחקלאות והפוליטיקה אמרתי, המשפט זה הסנהדרין, פסיקת ההלכה, כל צעד ושעל במדינה הזאת הוא צריך להיות מונע מתוך הדרכה אלוהית מוסרית. מה שקרה בתקופת הגלות, ניתקו האידאות הללו. למעשה, בכלל לא חיינו לאור אידאה לאומית, לא חיינו לאור שום רעיון לאומי, רק אולי באיזה גניזה כזאת, לעתיד לבוא, נחזור לציון, נבנה מדינה מוסרית, אבל פה אנחנו קהילות מרוסקות, רדופות ומסכנות בגלות, הם מנסים ללמוד קצת יהדות ותורה ולשמור על יידישקייט, לשרוד. אז זה נקרא לחיות את חיי האידאה הדתית במהלך האידאות בישראל. אמר הזה, אידאה הדתית זה אידאה מאוד מצומצמת. זה אידאה שהיחיד הוא חי חיים רוחניים, אלוהים פרטיים. אבל זה לא המגמה האחרונה של היהדות, אלא השאיפה שלנו זה לחיות חיי אומה בארצה, דוברת את לשון הקודש וחיה את חיי הקודש בכל מערכות חייה. זה נקרא אידאה לאומית שיונקת מן האידאה האלוהית. מי שמדבר היום על הפרדת דת ומדינה, הוא מחפץ להפריד בין האידאות הללו. לחיות את האידאה הלאומית שהיא חזות הכל. מנותקת מהאידאה האלוהית. וזה לא יצלח הדבר הזה, כי זה נטוע בנו יותר מדי חזק. בסדר? אבל זאת המגמה. בתוך האידאה הלאומית, כלומר, לא אידאה, זה לא נקרא אפילו אידאה. אם בכל תוך הלאומיות אתה רוצה להיות דתי, בסדר, תשים לך מזוזה בחדר, שתהיה בריא. תהיה לך פינת הדת ותהיה בריא. אבל אל תכפה עלינו פינת הדת, כאילו, תשים מזוזה בבסיס של צהל. אל תכפה עלינו את כל המצוות שלך והדרכות הרוחניות שלך, תעזוב אותנו בשקט. תראה איך הם מסתדרים באמריקה שם עם הכמרים וזה, יש להם שם ככה אנחנו רוצים להיות. זה הרעיון החולני הזה שהוא בעצם בא מהשפעת הנצרות, אבל זה לא ילך. אנחנו צועדים לקראת הערת האידאה הלאומית מתוך האידאה האלוהית, וזה תלוי בהתפתחות הרוחנית של כל אחד ואחד מאיתנו. ברור? זאת אומרת, זה תהליך של תשובה לאומי, שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהדבר הזה. אז כן. מתפתח מבחינה רוחנית, אז ממילא נבנית בו גם מידת הגבורה. בגלל שהעיסוק ברוחניות ובתורה היא ממילא בונה בנו את כל המידות האלוהיות. התפתחות רוחנית זה בבחינת והלכת בדרכיו. בסדר? אצלנו צריך להיות ברמה התודעתית שני הרעיונות האלה בחוברת. האידאה הלאומית והאידאה הלאומית, שהן לא נפרדות באמת. זה נקרא ביחד אידאה אחת. בסדר? זה האידאה האלוהית. באופן כללי גם האידאה הלאומית זה האידאה האלוהית. רק במצב חולני, בשביל להסביר, כי יש כזה פירוד, אז אתה מסביר את זה בתור שני דברים נבדלים, אתה צריך להניג את הארציות הלאומית בצורה אלוהית. זה הרעיון. ואדם שהוא מחובר ומבין את הרעיון הזה, אז ממילא הוא מתנהג בהתאם. הוא מוסר את נפשו ומשתדל כל הזמן להופיע את הדבר הזה. בסדר? אדם שהוא מחובר רק לידי הדתית, וזה לא מניע אותו, אז הוא גם חי בצורה אחרת, יותר, הרבה יותר מצומצמת. הוא יקיים מצוות בצורה פרטית, וילמד תורה בצורה פרטית, וידחפו אותו אידיאלים הרבה יותר מצומצמים. בסדר? אוקיי, כן. רצית לשאול משהו? לא, בסדר. יפה. כן. תזכיר לנו את שמך, שכחנו אותו. איך? אליסף, נכון.
אתה אומר שבעצם מה שגם דיברנו לפני, שאם יש לנו איזשהו אינסטינקט, דם חיי, כמו שאמרת, דם חיים שונה, אבל אנחנו לא יכולים להתנגד, וזה לא יעבוד אם נעשה את ההפרדה הזאת. אנחנו רואים במציאות שכבר לא מעט שנים, משתי הסדים, יש לנו את הצד כזה של החלוצים, ובכל אופן היום, אני לא יודע אם היום זה ככה, אבל שלקחו את האידאה הלאומית, וגם שלקחו את האידאה הדתית, ומצד שני אנחנו רואים שעבד המון שנים עוד לפני החלוצים בגלות, ועדיין היום חרדים מסוימים לפחות שלוקחים את האידאה הדתית ומנתקים את זה עם היומית, וזה נראה שזה עובד כאילו יפה מאוד.
זה לא עובד בכלל.
נראה שזה עובד.
זה ממש לא עובד.
אם זה הרבה שנים, העם יהודי ככה הוא משמע.
לא. גם החלוצים שסללו פה כבישים ויבשו ביצות, הם מחוברים לרעיון הרוחני של תחיית הקודש בארץ. יכול להיות שהם לא מודעים לזה, אבל בפועל זה מה שהם מופיעים. הם עושים דבר מאוד אלוהי, מאוד לאומי. בסדר? הלאומיות של ישראל ממילא נטועה בקודש. וגם האנשים שאוחזים רק בתורה וכביכול מנותקים מלאומיות, הם גם מחוברים אל הלאומיות. רק צריך להראות להם, זה למדנו על זה מאמר לפני כמה ימים, צריך להראות להם איך בתוך התורה שהם לומדים, בעצם כל המצוות הן לאומיות. אין מצווה שהיא לא יונקת משורש לאומי, כללי, של גילוי אור השם בארץ וכו', על ידי עם ישראל. צריך להראות להם איך הם לאומיים. זה נורא מלאכותי המלחמה בין שתי המחנות הללו.
כל אחד הוא עושה את זה ואת זה, אבל הוא לא מודע. כשדיברנו על עמים אחרים, למשל על הערבים, אמרנו, אוקיי, זה לא משנה מה נעשה, זה ידחה אותם, נגיד, לעשות את המעשים הטובים.
אתה יודע מה כתוב בתורה? כתוב פרא אדם. ישמעאל. ידו בכל ויד כל בו. כשאני רוצה להגיד אליסף הוא פראי, נכון? אני רוצה להגיד ככה, נכון? אני קודם כל יעשה את שם העצם ואחר כך את שם התואר. ושמה כתוב הפוך. לא, אז למה? זה לא שם תואר פרא, אלא זה עצמם. זה אידאה ישמעאלית רוחנית שדוחפת אותם. ואתה בא עכשיו להפוך את החתול למלצר? אה! לא ילך לך.
אז איך הלך לנו? אנחנו רואים שיש אנשים שהם לא עושים...
ואינטליגנטים,
אז יש לך ציבורים חיים של חרדים
שהם...
שמה? שהם
ממש מפרידים
את
האידאות. הם לא עוסקים בזה, אבל זה טבוע בפנימיותם וזה הולך להתחדש. כי זה, דווקא לגלל שזה טבעי להם, אז זה מתחדש. אז הם לא יכולים לכבוש את זה, זה דוחף אותם מבפנים.
אז היה צריך פתאום להתחדש.
תראה, רוצה לעלות לארץ, הרב שלו אומר לו, אל תעלה לארץ, יישאר פה בברוקלין. אז יש לו אמונת חכמים. הטבע שלו דוחף אותו לעלות לארץ, אבל הרב שלו אמר לו.
אז איך הרב עושה את הדבר
כזה? זה, איך כתב... או הוא רוצה להתגייס לצבא, הרב שלו אומר לו, במדינת הכופרים איננו מאמינים. הם בבעיה שם, אבל אתה רואה שיש להם, הטבעיות שלהם היא הולכת ומתגלה, וזה הכל, זה אי אפשר לכבוש את הכוחות האלה.
אתה רואה נגיד ערבים, יכולים להיות מלומדים וכל זה כמו שאומרים
על זה. זה אגב, יכול להיות כאלה דברים, זה למדנו מתחילת הפסקה, אתה לא היית, שהיחיד הוא יכול להתנתק מן הכלל, אבל בתור כלל יש אינסטינקט של אומה. היחיד הוא יכול להתנתק, גם יחיד יכול להתנתק מכלל ישראל. נכון,
נו. והיהודים, כאילו, אתה אומר, אוקיי, הרב אמר לו, לא, כמו שגם הרב.
לא, אז היו גם כאלה, כשאתה בא לכבוש אצלהם דבר שהוא מוטבע מבפנים, אז הם הורידו את הכיפה ועזבו בסוף את הכל ועלו לארץ. יש הרבה מאוד סיפורים כאלה, היו איתי בצבא כאלה חבר'ה וכו', שלמדו בחדרים וכו', ופתאום אתה רואה אותו מקום לא כל כך, קצת... קצת אחר, בוא נגיד את זה כאן, בסדר?
אני רוצה להוסיף, אם דיברנו על החלוצים, אז לא כל החלוצים היו דבר שמתכנים. למשל, אתה יכול להיות כפר חסידים, זה יישוב שם שנבנה על ידי חסידי גור, שהם היו חלוצים שיבשו שם ביצות ומסרו את נפשם.
כן, אוקיי, אני מסכים. גם חרדים זה חרדים מסוימים, זה לא כולם, ברור.
כן, אבל שזה לא...
זה היה למצב הקיים, כי זה בכלל...
כן, עוד שאלות? אתה רוצה לשאול גם משהו? תדע. לא? זהו? בסדר? יפה, אז אני ממשיך. מה? בסוף מה?
הפסיקו את הקורס או לא?
הפסיקו את הקורס? איזה, הוסיפו שם מלא קורסים. אבל הייתה אין לך שם הכניסה, זהו.
בגלל זה הם למדו לחפור כל כך טוב.
כן. טוב, זה באמת, זה לא נתפס הדברים האלה, אבל מה נעשה? ישנם בעולם חסידים, אתם אגב שמים לזה לב היום, עכשיו במלחמה הנוכחית, שההמון יש לו איזה בריאות טבעית כזאת, הוא מרגיש היטב לאן הדברים צועדים, ודווקא כל הזמן באים כאילו לתת לו כל מיני פרשננו לענייני ביטחון, והפרופסור הזה, ומהמרכז לדמוקרטיה, וכל מיני כאילו פתאום כאילו מנסים לתת לו כיוון אחר, אבל ההמון הוא בריא בנפשו. ברוך השם. הוא מרגיש היטב על מה אנחנו נלחמים ומי וכו'. אבל זהו. טוב, ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים, אבל אין באומה, בעולם... רגע, סיימנו את המשפט הקודם? כן, סיימנו, נכון? אני אקרא אותו עוד פעם. יודעים, הכונניות המעשיות שלה באות למלות את מלאכת הצינורות. כלומר, את השפעת האידאה האלוהית על הלאומית. כשאדם ימלא דבר היחס של הזלת שפע תל החיים מהאידאה האלוהית התאורה אל האידאה הלאומית שלה. ברוח, בשכל ובמעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם בייחוד ובחיי הלאום כולו. זה החידוש הגדול של עם ישראל. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים, אבל אין בעולם אומה שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם, כי אם על פי המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם, כי אם ישראל. כלומר, יש בעולם אנשים חכמים, אנשים שהם חסידי אומות העולם, כל מיני כאלה אנשים שהם הם פורשים מן הכלל ועוסקים במעשי חסידות וחסד, אנשי קודש ואנשי אלוהים, יכול להיות דברים כאלה. השכינה יכולה לשרות גם על, כתוב, מעיד אני עליכם בתנא דבליהו, שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, בין עבד בין שפחה, הכל רוח הקודש הורה עליו, רוח הקודש הורה עליו, הכל לפי מעשיו. כלומר, רוח הקודש יכולה לשרות אפילו על גוי. אבל אין בעולם אומה שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם כי אם על פי המגמה של האידאה האלוהית העליונה בעולם, כי אם ישראל. כלומר, אין עוד אומה כזאת שהיא חיה חיים אלוהים, שכל ההתפתחות הלאומית שלה היא מתוך יניקה מהרעיון האלוהי, מן התורה, מדרך השם וכו'. זה אין אומה כזאת. אומה... הם עמים שהם בעצם הצינור שלהם להיפגש עם האלוהות הוא צינור פרטי. מה זה עמים? זה יחידים בעצם. זה יחיד שנולד בטריטוריה של טיבט או של הונגריה. בסדר? אם הוא יגור ההונגרי הזה עכשיו בצרפת אחרי שלוש דורות, גם אם תהיה מלחמה בין צרפת להונגריה, הוא יצא עם צבא צרפת, הוא יתנתק מהאומה, וגם הקישור שלו אל האלוהות הוא צינור, הוא ישיר במידה מסוימת, לכן הוא לא כל כך אפשרי. הוא כמעט לא קורה. הוא לא כאומה, זה לא דרך האומה ההונגרית.
כי האומה
הגרמנית היא אומה רשעית, והיחיד שרוצה להיות צדיק הוא צריך להתנתק מהאומה. אם הוא מחובר שם אל הכלל, הוא הופך להיות מנוול, הופך להיות מגועץ מבחוץ ורקוב עוד יותר מבפנים. יש פריקים כאלה שהולכים פסטיבלי ריינבון כאלה, אני לא יודע, שמעת על זה? הם קוראים לכל הדברים האלה בבילון, בבילון. כאילו אנחנו מתנתקים מהעיר, מתנתקים מהכלל, שמה... כל היום חושבים על כסף, על זה. אנחנו אנשי מוסר, הם גם קצת מאשנים כל מיני דברים וזה, אבל בסך הכל, בסך הכל, הם מנותקים מהכלל וזה ניכר עליהם. אבל בישראל זה הפוך. הצדיקים הם מחוברים אל הכלל. הם פועלים למען הכלל. כי אצלנו הכלל הוא אלוהי. הכלל הוא טוב. יש בו נשמה אחדותית, מוסרית, מלאה קודש וחוכמה שהולכת ומתפשטת. ואלה שפורשים מן הכלל שאומרים, אני, תן לי לגור בניו זילנד, עם איזה עדר כבשים, המחיה. אז הוא במצב רוחני הכי גרוע שיש. הפוך, הפוך על הפוך, בסדר? כי אצל הגויים גם יש מושג של כלל, אבל זה לא כלל במובן המוסרי, במובן האלוהי, במובן ה... אלא זה נותן להם את ה... זה גם שר של האומה, זה מלאך כזה שיש לכל, יש 70 שרי אומות העולם. למעשה יש 72, אבל לא משנה, 70. 70 שרי אומות העולם, שכל אחד מהם הוא אחראי על איזושהי טריטוריה, ובטריטוריה הזאת יש חיות מסוימות, ושפה מסוימת, ומאכלים מסוימים, ומוזיקה מסוימת, ותרבות מסוימת של העם. אתה מבין? זה הכלל שם. כלומר, איזה מין גוון מסוים, איזה צבע מסוים. אבל אתה לא רואה שאיזה יסוד מוסרי יושב בלב ליבה של המגמה של האומה הזאת. אין. אין כזה דבר. בסדר? אבל בעם ישראל יש. יש לנו מגמה אחדותית לכלל העם, והיחיד הוא שואב את נשמתו מהצינור הכללי הזה. הוא מוצא את עצמיותו דרך חיבורו לכלל ישראל. שם הוא מוצא את מגמת חייו, את האות המיוחדת שלו בתורה, את התפקיד המיוחד שלו בדור, את הסיבה שלמענה הוא בא לעולם, איך הוא מזכה את כלל ישראל, איך הוא מופיע את האור האלוהי שמופיע דרך כלל ישראל בצינור המיוחד שלו, דרך האופי עם הכישרונות שלו. אנחנו גם אומרים, שמע ישראל, קודם כל אנחנו ישראל, אחר כך אני נדב או אליסף, אתה מבין? אני אחר כך אני מוצא את עצמיותי דרך החיבור אל האומה האלוהית הזאת, שהיא יצירה אלוהית, אין אומה כזאת. זה גורם לכל הסינה. כתוב במסכת שבת פייטט. למה נקרא הר סיני? שירדה שנאה לאומות העולם. הם שונאים אותנו בגלל שאנחנו מבטאים מבחינתם איזשהו עילוי מוסרי כזה. זה גורם להם להתערער. רואים את זה עכשיו מאוד חזק במלחמה, בסדר? אנחנו לא, לפעמים יותר מדי מוסרים, יותר מדי עדינים. אבל בכל מקרה זה עם מאוד מיוחד. אין עוד עם כזה. רואים כל עם אחר, וכל הזמן אני שומע את זה, מכל הכיוון אומר את זה. עם אחר, מישהו היה מתקיף אותו בצורה שמתקיפים אותנו, הוא היה פשוט מוחק שם, לא הופך את המקום הזה לתל חרבות. ואנחנו בפינצטה, כל מיני דברים. יותר מדי מוסרי. אבל זה בא מהיסוד הזה. אנחנו לא רוצים לפגוע בחפים מפשע, כל מיני קצת מוגזם קצת. בסדר? ברור. אז אוקיי. אולי נקרא... נקרא עוד משפט אחד ויותר נבאר אותו מחר. רוח שונה מרוחות כל העמים אשר תחת כל השמיים, מוכרח שתהיה לו גם כן כלכלה מיוחדת הנאותה לו, המפרנסת אותו, מחזקת את כוחו ונותנת לו את קיומו. כלומר, זה התורה. התורה היא, יש לה כתובת, יש לה, כיוון שאנחנו נוצרנו אחרת, עם זו יצרתי לי, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז יש לנו גם פרנסה מיוחדת. כלכלה מיוחדת שהיא מתאימה לטבענו האלוהי שהוא שונה מכל העמים אשר על פני כדור הארץ. זה היסוד הכי חשוב בדורנו, ועל זה באים כל הקלקולים שלא מבינים את הדבר הזה, את אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועל זה עוד נאריך בשיעור הבא בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Oh,